תת חף, תחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, במילים אמר אבוע דשמואל. קדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו ורצונו להיטיב לנו, ברא עולם כל כך נפלא. הוא היה יכול לברוא עולם שכולו באותו צבע. צורה אחת, סוג ריח אחד, טעם אחד, אבל הקדוש ברוך הוא ברא הרבה סוגים של צבעים, הרבה סוגים של צורות, הרבה ניחוחות של ריח, וגם הרבה סוגי טעמים. יש טעם מתוק, טעם חריף, טעם חמוץ וגם טעם מר. כשהתורה אומרת לתת ל... אשת איש שבעלה הזהיר אותה, אל תתייחדי עם איזה אדם שהיא הלכה כן והתייחדה עם אותו אדם. מביאים אותה בזמן שבית המקדש על תילו לבית המקדש ונותנים לה לשתות מהמים המרים. תורה קוראת למים האלה שהם מרים. האם באמת הטעם שלהם לא היה מתוק, לא היה חריף, אלא הטעם היה מר? אז במדרשים אנחנו מוצאים שמרים זה בא לרמז על... מה שהמים עושים לאישה, שהרי כשהאישה שותה מהמים, אם היא לא הייתה מוכנה להודות שהיא חטאה, במקרה שהיא באמת חטאה, היא לא הייתה מוכנה להודות, כמו שנראה במשנה, שעד הרגע האחרון נותנים לה עדיין את האפשרות להודות בחטא, ואז היא לא תענש בעונש הנורא הזה. אבל אם היא לא מודה, ו... נותנים לה לשתות מהמים המרים, המים האלה ממש מענישים אותה בעונש נורא. והמדרשים מביאים שזה המשמעות של המילה מרים, מלשון כללה, מרירות, מלשון זה שקריסה מתנפחת, כמו שכתוב במדרש רבה, ספר במדבר, פרשה... אות י' ג' שמרים זה מלשון כללה, ארור, מערערים. בספרי סוף פסקה י' א' מלשון ממררים, ממררים את הגוף. בהלכות שמעוני אומר שזה מלשון מה שקריסה מתנפחת, כי הרי הקדוש ברוך הוא מתלונן על ידי הנביא ישעיהו, פרק א' פסוק י' א', למה לרוב זבחכם יאמר השם? סבתי עולות אלים וחלב מריעים. מריעים הכוונה בהמות מפותמים. ולכן המים נקראים מרים מלשון מריעים, שהם מלשון, איך שהאלקוט כותב, ממרין, כמו ממרין את העגלים שנאמר בסוף מסכת שבת, מנפחים שקריסה מתנפחת. אז לפי המדרשים האלה, המים המרים לא דווקא צריכים שהטעם שלהם יהיה מר. אלא הם ממררים, מקללים, מנפחים את גופה של החוטאת. אבל אביו של שמואל דורש כפשוטו שהמים צריכים להיות בטעם מר. לכן צריך שהכהן ייתן דבר מר לתוך המים המעררים. מהי טעמה? אז כאן יש לזה שתי משמעויות. קודם כל, מה באמת הסיבה? מה הטעם? ובנוסף, בדרך צחות, מה הטעם? שהטעם צריך להיות מר. ואמר קרא, פסוק אומר, וכתב את העלות, הכללות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. משמע שהמים מרים, עוד לפני שמחקו לתוכם את המגילה, את הספר. והרי לפני שמחקו את המגילה, עדיין הם בהם כללה. הם לא ממררים את גופה, לא מנפחים את גופה של החוטאת. אז למה המים נקראים מרים עוד לפני שמחקו לתוכם את המגילה? אז בא ללמד שמרים כבר לפני שהכהן מוחק בהם את המגילה, כי צריך שהכהן יכניס בהם איזשהו דבר מר, איזה לענה וכדומה. עד כמה הקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותיו, גם אם הם חטאו, לא להעניש אותם, אלא עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, כשאדם מודה ועוזב ירוחם. גם אם האישה חטאה, וכבר באו לבית המקדש לבדוק אותה אם היא מותרת לבעלה או אסורה לבעלה, אם היא מודה ואומרת שהיא אסורה לבעלה כי היא חטאה, עד שלא נמחקה המגילה, אם היא אמרה איני שותה, אז היא יכולה לומר היא לא רוצה לשתות, והיא לא חייבת להודות שהיא חטאה, אבל היא תהיה אסורה על בעלה. ואז לא מחייבים אותה לשתות, מגילתה נגנזת בצידי בית המקדש, כמו כל כתבי הקודש, שאי אפשר לקרוא בהם, להשתמש בהם, אז שמים אותם בגניזה, כדי שהם לא יתבזו. ומה עושים עם המנחת קנאות שלה? אי אפשר להקריב את זה, אלא נשרפת, מתפזרת על מקום בעזרה שנקרא דשן, ששם היו שורפים את הקודשים שנפסלו. ואף על פי שהמגילה כאן עומדת לפנינו, כי עדיין לא נמחקה, וכל אנשים כותבים להם את אותה מגילה, לא צריך לכתוב שם שם או מקום או זמן, כותבים שם את הכללות שכתובות בפרשת נשא. ואם כן היינו יכולים להיות סבורים שאפשר להשתמש עם אותה מגילה, שלא צריך אותה לאישה הזאת, כי היא אומרת איני שותה והיא מוכנה להאסר על בעלה, היינו משתמשים עם המגילה הזאת לאישה אחרת. בכל זאת מחדשת המשנה, אין מגילתה של אחת כשרה להשקות בעשותה אחרת. ודורשים את זה מהפסוק שנאמר ועשה לה הכהן, לה זה צריך להיות לשמה. אם נמחקה המגילה, זהו, כבר מחקו את שמו של הקדוש ברוך הוא הגדול והנורא, שנכתב בקדושה ובתארה, מחקו את זה כבר. עשו את הדבר הנורא הזה, למחוק את השם של הקדוש ברוך הוא, שזה דבר מאוד מאוד חמור לעשות דבר כזה, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא, רחמיו מרובים, אפילו על אחד שנכשל, אם היא מודה ואמרה, תמאה אני, המים המרים נשפחים, כי המים האלה לא ניתנו כדי שהיא תשתה אותם דווקא ותתייסר ותיענש, אלא כדי לברר במקום שיש ספק אם היא תמאה, ואם היא מודה ואומרת שהיא תמאה, היא בדוקה ועומדת. מנחתה מתפזרת על בית הדשן, כמו שאמרנו. ואם נמחקה המגילה, אבל היא לא מודה שהיא חוטאת, אלא היא אומרת סתם, איניש אותה, אז מערערין אותה ומשכין אותה בעל כורחה. ייתכן שהיא באמת תאורה, אלא שהיא פוחדת שאפילו אם היא תאורה, אולי יש בה איזשהו דבר דק, אולי רור, אולי מעשה שאם מחשיבה אותו כמו הדבר החמור ביותר, אבל זה עדיין לא אוסר אותה על בעלה, ולכן היא לא רוצה לשתות, אבל באמת אם היא תשתה המים לא יענישו אותה, כי בעצם היא לא נאסרת על בעלה, כי היא לא ממש חטאה בצורה שהיא נאסרת על בעלה, לכן משכין אותה בעל כורחה, כי יכול להיות שהיא חוששת חשש לא מוצדק, ואולי היא באמת מותרת על בעלה, ואולי המים האלה יבדקו וימצאו שהיא בסדר. אבל אם היא באמת חטאה, ובעזות מצח היא שותה מהמים המרים, ובעזות מצח היא לא מוכנה להודות עד הרגע שהיא שותה, אז המים האלה באמת מביאים לה פורענות בעולם הזה, אינה מספקת לגמור לשתות את המים עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות, והיא מתמלאת גידים, זאת אומרת הגידים של הלחיים שלה מתנפחים, והיא נראית מלאה בגידים, והבשר שלה נהיה מלא שורות שורות של נפיחויות, והכהנים הם אומרים, הוציאוה מעזרת אנשים שבה היא עומדת, כדי שהיא לא תטמא את העזרה. וגם האישה הזאת, ששתתה כבר מהמים, והמים אמורים להיפרע ממנה, אם יש לה זכות, הזכות הזאת הייתה תולה לה שהמים לא יפגעו בה מיד. ויש הבדל בין גודל הזכויות. יש זכות שתולה ומעכבת את העונש שנה אחת. יש זכות שתולה שתי שנים. יש זכות שתולה אפילו שלוש שנים. מכאן אומר בן עזאי, לפי דעתו של בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה. כדי שהיא תדע גם את הפרשה הזאת של המים המרים, ואם היא תראה שותים מהמים המרים ולא מיד נאנשים, ואם תשתה תדע שזה שלא מיד נאנשים זה לא בגלל שהמים האלה לא פעלו את פעולתם, אלא הזכות עולה לה להינצל ממיטה הבאה על ידי המים, על ידי ריבוי זכויות. וגם על ידי זה היא תשתדל להרבות זכויות. תראה מה הכוח של הזכויות האלה לעכב את הפורענות. רבי אליעזר חולק, הוא לא מסכים עם בן עזאי, והוא אומר, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו לומדה תפלות, כאילו מלמד אותה דברי הווי. טוב, כאן עכשיו המשנה הולכת ואומרת כל מיני דברים שונים. רבי יהושע אומר דבר מאוד מעניין. אישה מעדיפה שבעלה ייתן לה אפילו מזונות מועטים. רוצה אישה אפילו בקו. והעיקר שזה יהיה תפלות, דהיינו, שבעלה יהיה איתה. לא ילך למקומות רחוקים להביא פרנסה. מעדיפה אפילו פרנסה מועטת, העיקר להיות עם בעלה. מתישה קבין ופרישות. מזה שהוא ייתן לה הרבה מזונות, אבל הוא ילך ויתרחק ממנה. רבי יהושע היה אומר, חסיד שמתחסד יותר מדי, שבחסידותו הוא גורם רעה לעצמו או לאחרים, שהוא נקרא חסיד שוטה, ורשע שעושה את מעשה הרשעות שלו בעורמה, ערום, ואישה שעושה כישוף, ועל ידי הכישוף היא עושה דברים מסוימים, והיא מראה את עצמה כאילו הדברים האלה באים על ידי הצדקות שלה ועל ידי הפרישות שלה ועל ידי החסידות שלה והתפילות שלה. זאת נקראת אישה שעושה את עצמה כאילו היא פרושה, ובאמת היא עושה בסך הכל דברי כישוף. היא מאלה שמשחיתים את העולם. וכן מכות פרושים, אדם שמכה את עצמו בכותל להראות כאילו הוא ענב, כאילו הוא צנוע, מראה כאילו הוא פרוש, מראה לכולם כמה את הפרישות שלו. הרי אלו מבלי עולם, משחיתים את העולם. דברים האלה הם סותרים את העבודה של האדם בעולם. מה תרחיב יותר בדברים האלה? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, שאמר משום רבי מאיר. זאת אומרת, עכשיו רבי מאיר הולך ובא לומר את דבריו. אנחנו יודעים שכדי שהמים יעשו את פעולתם באישה, צריך למחוק את הקללות שכתובות בפרשת נשא לתוך המים המרים. מתוך מה מוחקים את הפרשה הזאת? אז בפשטות הסברנו עד עכשיו שכותבים במיוחד על גבי ספר את הכללות ומוחקים מתוך הספר. האם אפשר לקחת ספר תורה ולמחוק מתוכו את הכללות? על העניין הזה הגמרא כעת דנה. רבי מאיר מספר, הגמרא מביאה שתי גרסאות לסיפור הזה. גרסה ראשונה, אומר רבי מאיר, כשהייתי למד תורה, אז לפי הגרסה הזאת, בהתחלה הוא למד אצל רבי עקיבא. ואז רבי מאיר היה סופר סתם, היה כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות. אומר, הייתי מטיל סוג סם שגורם שהדיו יישאר ולא יימחק. זה נקרא קנקנטום. הייתי מכניס את זה לתוך הדיו שאני כותב בו את כתבי הקודש, ורבי עקיבא לא אמר לי דבר. זה היה כשלמדתי תורה אצל רבי עקיבא. לפי הגרסה הזאת, בהתחלה הוא למד אצל רבי עקיבא. כשבאתי ללמוד אחר כך אצל רבי ישמעאל, לפי הגרסה הזאת הוא למד אחר כך אצל רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, מה מלאכתי? אני סופר סתם, לבלר אני. אמר לי, וואה, אתה חושב שאתה סתם סופר? אתה סופר סתם! ספרי תורה, תפילין ומזוזות, תדע לך שהמלאכה שלך היא מלאכת שמיים, לכן בני, אבי זהיר, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שמה תחסיר אות אחת, ונמצאת אתה מחריב את כל העולם כולו. איך ייתכן שמחסיר אות אחת ומחריב את כל העולם כולו? למשל, השם אלוקים אמת. אם הוא יכתוב אמת בלי האות א', אי אפשר אפילו לומר בפה מה יצא מזה. מחריב את העולם. או תתיר אות אחת. גם בזה נמצאת אתה מחריב את כל העולם כולו. למשל, כתוב בראשית ברא אלוקים. אם אתה תוסיף אחרי המילה ברא את האות וו, איזה דבר יצא מזה? יכול לצאת מפה כאילו מישהו ברא חלילה את ה... זאת אומרת, הרי הבורא הוא ברא את כל הנבראים, אף אחד לא ברא אותו. ויכול להשתמע משמעות אחרת שיכולה להחריב את כל העולם כולו, זה דברי כפירה. ככה אמר לרבי ישמעאל, תיזהר מאוד במלאכתך לכתוב. בדיוק, לא להחסיר אות ולא להותיר אות. אמרתי לו, לרבי ישמעאל, ודאי ודאי שאני לא מזלזל במלאכתי ואני מקפיד מאוד לא להוסיף ולא להוריד. אבל אפילו לחשוש אולי אחרי שכבר כתבתי כמו שצריך, אולי יבוא איזה זבוב וישב למשל על הגג הימני של האות ד', שבכתיבה של ספר תורה לא צריך כל כך הרבה שהגג של האות ד' ימשיך ימינה, אלא יכול להיות שהוא בקושי קצת, ככה יש לו זווית מאוד מאוד עדינה ימינה, בשביל שהוא יהיה ד', ואם זבוב יעמוד לפני שהוא מתייבש, יכול להיות שהוא ימחוק את הזווית הזאת ויהפוך את זה לרייש. לכן, דבר אחד יש לי, שאני מטיל לתוך הדיו וקנקנתום שמו, וזה גורם שהזבוב לא יוכל למחוק את הקצה של הדלת ולהפוך אותו לרייש. רבי ישמעאל סובר שאפשר למחוק את הכללות שבפרשת נשא גם מתוך ספר תורה. לכן אמר לי רבי ישמעאל, איך אתה מטיל קנקנתום לתוך הדיו? וכי מטילים כאן קנקנתום בתוך הדיו, הרי זה גורם שהכתב לא יוכל להימחק. והתורה אמרה לגבי המגילה של המים המרים, ומחה אל מי המרים. זאת אומרת שהכתב, שהפרשה כתובה שם בפרשת נשא, שכתוב שם כל הכללות שמוחקים לתוך המים המרים, צריך להיות כתב שיוכל להימחות, שאפשר למחוק אותו. ואם אתה מטיל קנקנתום, זה מחזק את הכתיבה שהיא לא תימחק. הגמרא מבארת, כמו שהסברנו, מייקה אמר לי ומייקה מהדר לי. מה רבי ישמעאל אומר לו לרבי מאיר? תיזהר לא להוסיף אות ולא להחסיר אות. ואז רבי עקיבא אומר לו, די לך שאני מוסיף כאן... ואז רבי מאיר אומר לו, די לך שאני מוסיף כאן קנטום. מה הוא בא לומר לו בזה? מבארת הגמרא, אחיקה אמר לרבי מאיר לרבי ישמעאל, כמו שכבר הסברנו תוך כדי הסיפור עצמו. מה הרב חושש שאני אוסיף אות או יחסיר אות? זה לא צריך לומר, לא מבעיה, בחסרות ויתרות, דבקי אני מאוד בקי ואני נזהר מאוד מאוד לא להחסיר ולא להוסיף. אלא יותר מזה, אפילו דבר שהרב לא אמר לי, שהרב ידע שגם בזה אני מאוד נזהר. אפילו למיחש, לחשוש, לזבוב. דדילמה, אולי אחרי שאני אכתוב את אות ד', יבוא הזבוב, עתי, ויתיב אתה גי דד', הוא יישב על הגג הימני של אות ד', שעדיין הדיו לא יתייבש, הוא מחיק לי, והוא ימחוק את הזווית הימנית העליונה של הדלת, ומשב אלי ריש, זה ייראה כמו ריש. זה יכול להיות שזה יהיה כתוב בפסוק המפורסם והגדול, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. האות דלת של המילה אחד, אם הופכים אותה לריש, זה כפירה גדולה מאוד. וכדי שלא יקרה דבר כזה, דבר אחד יש לי שהוא לא נמחק, שאני מטיל אותו לתוך הדיו וקנקנתום שמו, משמע שזה גם היה גורם שזה יתייבש מהר, אפילו אם הוא לא יתייבש לגמרי, הוא גורם שגם אם הזבוב יישב שם, זה לא ימחק, זה לא ימחק לגמרי. טוב, אז הסיפור מובן, והגרסה הראשונה מובנת. בהתחלה רבי מאיר למד אצל רבי עקיבא, והוא היה שם קנקנתום בדיו, ורבי עקיבא לא אמר לו כלום, אחר כך כשהולך אצל רבי ישמעאל, רבי ישמעאל העיר לו על זה. מביאה הגמרא גרסה אחרת, איני, וכי כך היה הסיפור, והתניא אמר רבי מאיר, כשהייתי לומד תורה, אז הייתי לומד תורה בהתחלה לא אצל רבי עקיבא, אלא אצל רבי ישמעאל. ואצל רבי ישמעאל הייתי מטיל כאן קנטום לתוך הדיו, והוא לא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא זה שאסרה עליי. אז יש כאן קושייה אחת שהיא לא קושייה גדולה. אצל מי הוא למד תורה קודם? אצל מי הוא שימש קודם? שפעם אחת כתוב שהוא בהתחלה למד אצל רבי עקיבא ושימש אצלו, ופעם אחרת כתוב שהוא קודם כל למד אצל רבי ישמעאל ושימש אצלו. אבל הקושייה הגדולה היא קשיא עשרה עשרה. כי בכל מקרה מישהו למד אצלו אחר כך הוא זה שאסר עליו. לפי הלשון הראשון, לפי הנוסח הראשון, מי אסר עליו? הרב השני היה רבי ישמעאל, הוא זה שאסר. ולפי הלשון השני, הרב השני היה רבי עקיבא והוא זה שאסר עליו. אז זה קושייה באמת שנשארת קשה. קשיא עשרה עשרה. כי הקושייה הראשונה, בשלם השימוש, השימוש לא קשה, אצל מי הוא למד קודם, יכול להיות שמעיקר בהתחלה הוא עתה בא ללמוד תורה לקמד רבי עקיבא ללמוד מפיו. אבל כיוון דלא מצי קמה ליבי, לא הצליח לעמוד על עיקרי הדברים של רבי עקיבא. כי עיקר לימודו של רבי עקיבא עם התלמידים שלו היה ללמוד, לעמוד על הסברות ועל מקורות הדינים. אולי הוא אומר את ההלכות קודם כל כצורתם, אלא מיד היה ניגש לפלפול. היו צריכים להגיע מוכנים לשיעור, אתה לא יכול להגיע לשיעור ועכשיו לשמוע מתחילה ועד הסוף. לרבי עקיבא כבר היה מגיע מתוך נקודה שהתלמידים כבר התכוננו, ואת המשניות הם כבר יודעים, ואת השמועות הם כבר יודעים, רק צריך עכשיו לבוא, מאיפה המקור של כל דבר, ולמה זה לא סותר מקום אחר. כבר היה ניגש ישר לגמרא, בלי ללמד אותם את המשנה, זאת אומרת את ההלכות כסדרה. אז מי שלא למד אף פעם, לא היה יכול להגיע ישר לשיעור של רבי עקיבא. אז אחרי שהוא אצל רבי עקיבא, חטא לקמי דרבי ישמעאל וגמר גמרא. הלך אצל רבי ישמעאל ולמד את המשניות. מעניין שכתוב כאן גמרא, בדרך כלל זה הכוונה מה שבעצם נראה שרבי עקיבא היה עושה. אבל כאן הפירוש הוא שהיה לומד את המשניות כצורתם, כמו שנמסרו מרב אחד לרב אחר, אחרי שהיה בקי בדינים ובצורת השמועה כפשוטה, אולי גמרא פה הכוונה, הכללים, איך אפשר לדון דבר מתוך דבר, ואיך אפשר באמת להגיע למקור כל דבר. זאת אומרת, הוא למד את הכללים של הגמרא, לפני שהוא למד איך משתמשים עם הכללים האלה בפועל, לדמות דבר אחד לדבר אחר, ולהביא מקורו של כל דבר. אחרי זה, כשהוא הגיע מוכן לשיעור, עד הרהתה לקמד רבי עקיבא וסבר סברה, אחרי זה הוא הולך ללמוד אצל רבי עקיבא, ללמוד את הסברות של הדינים, למה זה טהור, ולמה זה טמא, למה זה אסור, ולמה זה מותר, ומקורות הדינים, ולדמות דבר אחד לדבר אחר ועוד. אז אם כן, זה לא קשה אצל מי הוא למד קודם, כי הוא גם למד קודם אצל רבי ישמעאל, וגם למד קודם אצל רבי עקיבא, כי בהתחלה הוא למד אצל רבי עקיבא, שזה היה קודם לרבי ישמעאל, אחר כך הוא למד אצל רבי ישמעאל, שזה היה קודם לרבי עקיבא של הפעם השנייה. אלא יש כאן קושייה שעליה אין תשובה, מי זה שאסר עליו להשתמש בקנקנטום? אסרה, אסרה קשיא, כי פעם אחת מבואר שרבי ישמעאל אסר, ובברייתא נאמר ש... בברייתא השנייה נאמר שרבי עקיבא הוא זה שאסר, זה קושייה שבאמת נשארת קושייה. בכל מקום, רבי ישמעאל או רבי עקיבא עוררו כאן בעיה אמיתית. רבי מאיר היה משתמש עם קנקנטום שמחזק את הדיו, שאחרי שכותבים אי אפשר למחוק מחיקה גמורה מעל גבי הקלף. ואיך אם כן יוכלו למחוק את הקללות לתוך המים? מביאה הגמרא שתי דעות מה סובר רבי מאיר בעניין הזה, כדי באמת לא לבוא לבעיה הזאת, אף על פי שמכניסים כאן קנטום בדיו של כתבי הקודש. תניא, דעה ראשונה בדעת רבי מאיר. רבי יהודה אומר היה רבי מאיר, לכל כתבי הקודש מטילים כאן קנטום לתוך הדיו, חוץ מפרשת סוטה בלבד. כשאתה כותב למשל בספר את הקללות, אל תכניס כאן קנטום בדיו. ואפילו כשאתה כותב ספר תורה, ואתה שם כאן קנטום בדיו, אתה כותב את כל ספר בראשית, כל ספר שמות, כל ספר ויקרא, אתה מתחיל את ספר במדבר, מגיע לפרשת נשוא, מגיע שם על הקללות, אתה פשוט מניח את הכסת, מניח את הדיו, לוקח דיו שאין בו קנקנטום, לוקח כסת וטובל בתוך דיו בלי קנקנטום, וזה כותב עם הדיו הזה שיכול להימחק. סיימת לכתוב את הכללות, שים חזרה את הדיו הזה בצד, ותחזור להשתמש עם הדיו עם הקנקנטום, להמשיך הלאה את שאר התורה עד לעיני כל ישראל בסוף ספר דברים. רבי יעקב, אומר משמו של רבי מאיר, כשאתה כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אל תסתכל בכלל על דיו בלי קנקנטום. אתה יכול להשתמש עם הקנקנטום לכל הספר תורה, גם לכללות בפרשת נשא. חוץ מכהן שבבית מקדש כותב את הכללות על ספר, בפרשת סוטה של מקדש, שכותבים במיוחד לשם אותה אישה, שם באמת אל תשתמש עם קנקנטום. מהי ביניו? מה יסוד הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יעקב בדברי רבי מאיר? אמר רבי ירמיה, הוויכוח ביניהם האם אפשר למחוק לה מן התורה, מספר תורה, שלא נכתב בשבילה בכלל. אדם כתב ספר תורה ללו נשמת אביו, ללו נשמת רבו, ללו נשמת אמו, או ללו נשמת לא יודע מי, או בשביל לקיים מצוות כתיבת ספר תורה. כתבו את כל הספר תורה לשם ספר תורה, לא כתבו את זה בכלל לשם, חס ושלום, למחוק מזה לתוך המים המרים. לא תיארו לעצמם בכלל שעם ישראל יגיע למצב כזה, שבכלל אחת מעם ישראל תגיע לכזה מצב. האם אפשר, אם חס ושלום יגיע לכזה קלקול, או לא קלקול, שספק ורוצים להתיר אותה לבעלה, האם אפשר לקחת מהספר תורה, לפתוח את ארון הקודש, להוציא את הספר תורה ולקחת משם, למחוק את הפסוקים בשביל למחוק? זה הוויכוח. לפי דעת רבי יהודה, אפשר לכן, בפרשה של, של נשא, את הכללות לא כותבים עם קנקנטום כדי שיוכלו למחוק. רבי יעקב לא מסכים. הוא סובר שאי אפשר להשתמש מספר תורה בשביל למחוק. למה? כי צריכים לכתוב לשמה, לשם אותה אישה, והספר תורה לא נכתב, הכללות שם לא נכתבו לשמה. לכן, ממילא אפשר להשתמש עם קנקנטום גם בכללות האלה, כי ממילא לא יוכלו להשתמש עם זה. והוויכוח הזה בין רבי יהודה לבין רבי יעקב, אני תנאי, לכאורה, כי אני תנאי, זה כמו אותו ויכוח בין חכמים לבין רבי החי, בברייתא הבא, דתניא. כתבו מגילה לשם אישה אחת, ובסוף רוצים להשתמש במגילה הזאת לשם אישה אחרת. סוברים חכמים שצריך לכתוב את המגילה לשם אותה אישה, לכן אין מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת. לכאורה, הוא סובר כמו דעת רבי יעקב, שמה הסיבה שאי אפשר להשתמש עם הכללות מהספר תורה, כי הם לא נכתבו לשם אותה אישה. לעומת זאת, רבי יחי בר יושיה אומר, מגילתה שנכתבה לשם אחת, כשרה להשקות בסוטה אחרת, כי לא צריך לכתוב לשמה. לכאורה הוא יסבור, גם לעניין ספר תורה, כמו דעתו של רבי יהודה, בדעת רבי מאיר, שאפשר להשתמש עם הספר תורה בשביל למחוק במים המרים. אמר רב פאפה, זה לא חייב להיות שהוויכוח הוא אותו ויכוח. דילמה לא היא, יכול להיות שזה לא אותו ויכוח. אפשר לומר, כאן בברייתא השנייה, כשכותבים מגילה לשם אחת, יש ויכוח אם אפשר לתת את זה לשם אישה אחרת, זה לא אותו ויכוח אם אפשר להשתמש בספר תורה למחוק במים המרים. ייתכן עד כאן לא כאמר תנא קמא, חכמים, הטעם, שכשכותבים מגילה לשם אחת, אי אפשר להשתמש עם זה לשם אחרת, אלא כיוון דאינתיק, המגילה הזאת נכתבה, התנתקה מכל האנשים שבעולם, לשום רחל. לא אדרמינתקה, היא לא תחזור שוב להינתק מכל האנשים שבעולם, להיות מיוחדת לשום לאה. כבר התייחדה לשם רחל. אבל ספר תורה, דסתם אקטיבה, היא לא נותקה משאר אנשים לשם אישה אחת. אולי הוא יסכים שהיה חינם מדמחקינן, שאפשר למחוק ממנה, אפילו שלא נכתבה לשם האישה. עוד דחייה, אמר רב נחמן בר יצחק, דילמה לא היא, אולי אי אפשר לדמות בין שני הוויכוחים. עד כאן לא כאמר רבי אחי בר יושי ההתם, מה שהוא התיר לקחת מגילה של רחל, להשתמש איתה בשבילה, אלא במגילה שהיא נכתבה במיוחד בשביל המים המרים, די יכתוב לשום עלות בעולם. נכתבה בשביל הכללה של המים המרים. אבל ספר תורה, די להתלמד כתיבה, זה נכתב בשביל ללמוד, דרוש וקבל שכר. החינמי די לא מחכינן, אולי הוא יודע שאי אפשר באמת למחוק. בסדר, אז לא מוכח שהוויכוח הוא אותו ויכוח. עכשיו נתבונן בדבריו של רב אחי בר יושיה. רבי אחי בר יושיה אומר שאם כתבו לשם אחת, אפשר להשתמש לשם אחרת, אם בסוף לא היו צריכים את זה בשביל אותה אחת. וכי לטלי, הוא לא מסכים עם דברי המשנה מסכת גיטין, שמדברים על עניין גט. עכשיו לעניין גט, לא כתוב ועשה לה, אלא כתוב וכתב לה, שהכתיבה צריכה להיות לשם אותה אישה. ואומרת המשנה שם, אדם שכתב גט על מנת לגרש את אשתו, ובסוף הקדוש ברוך הוא עזר והם הסתדרו ביניהם, הוא חזר בו, נמלח בו מהגירושים. עכשיו בגט כותבים את שמו ואת שמה, את שם עירו, את הזמן, מצאו בין עירו ואמר לו, אתה כבר שילמת על הגט, למה תזרוק את זה? חבל על הגט. הרי שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, ואנחנו גרים באותה עיר, וזה כנראה גם באותו זמן. הוא עכשיו רוצה לגרש, מבקש את הגט הזה. פסול לגרש בו. כי הכתוב אומר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, דורשים לה לשמה. אז איך כאן אומר רבי אחי בר יושיה, שהכללות לא צריכות לכתב לשם אותה אישה. אפשר להשתמש עם המגילה הזאת לשם אישה אחרת. תראה את הגמרא המרי, שבדל גדול. אתם לעניין גט, הכתיבה כתוב שהיא צריכה להיות לשמה. וכתב לה, אמר רחמנה, לכן, מכיוון שהמילה לה, שהכוונה לשמה, כתוב לעניין הכתיבה, לכן בעניין כתיבה לשמה. עצם הכתיבה צריכה להיות לשם אותה אישה. שואלת הגמרא, החנמי ועשה לה, אז לכאורה העשייה זה הכתיבה. דוחה הגמרא, מה פתאום? מהי עשייה? מחיקה? מוחקים לשמה, אבל אתה יכול להשתמש במגילה שנכתבה לשם אחת, למחוק לשם אחרת, כי המחיקה צריכה להיות לשם אותה אחת. משנה למדנו את הדבר המזעזע שקורה שהאישה חוטאת והיא לא מוכנה להודות ולחזור בתשובה והיא בעזות מצח שותה מהמים המרים אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכל המיטה המשונה שהשם ישמרנו. רגע, מיד שהיא שותה מהמים, ישר המים משפיעים עליה? מה אני? כמו מי נאמרו דברי המשנה האלה? כמו לכאורה תחילת המשנה, כמו דבריו של רבי שמעון היא, דאמר, קודם כל מקריב את המנחת קנאות שלה, ואחר כך משקה אותה את המים. ולכן, מכיוון שכבר הקריבו את המנחת קנאות שלה, המים מיד בודקים אותה. דקמה דלא קרבה מנחתה, כל זמן שלא הקריבו את המנחת קנאות שלה, לא בדקה לה מאיה, המים לא יבדקו אותה. נכתיב מנחת זיכרון, היא זו שמזכרת את העוון. אז כאן, אחרי הקרבת המנחה, נותנים לה לשתות מהמים, ובאמת אז העוונות שלה נבדקים ונזכרים. הם הסיפה. בואו נראה אם ככה את המשך המשנה. יש לה זכות, הייתה הזכות תולה לה. מה? המים לא בודקים מיד? הטען לרבנן, זה הולך כמו דעת רבנן. די רבי שמעון האמר, בדף חף ב', במשנה, שאפילו אם יש לה זכות, אין זכות תולה במים המרים. אז כמו מי נשנתה המשנה הזאת? תחילתה כמו דעת רבי שמעון וסופה, לא כמו דעת רבי שמעון. אמר רב חיסדא, המשנה הזאת היא לא כמו דעתו של רבי שמעון, אלא היא מני רבי עקיבא היא. דאמר, מצד אחד הוא מסכים גם כן, שקודם כל מקריב את מנחתה ואחר כך משקה, ומכיוון שכבר הקריבו את מנחתה, אז כשהוא משקה המים מיד בודקים אותה. אבל זה בתנאי שאין לה זכות, ובמקרה שיש לה כן זכות, בזה הוא לא סבר כמו רבי שמעון, שהזכות אינה תולה, אלא כמו הוא סבר לה כמו דעת רבנן, שהזכות כן תולה לה. משנה למדנו שברגע שרואים שהמים משפיעים לרעה על אותה אישה, אז הם אומרים, הוציאוה וכולי, כדי שלא תתאמע העזרה. היא הרי עומדת בעזרת נשים, שלא נאסר שם תומת מת. אז מה הייתה? למה מבקשים להוציא אותה מהעזרה? מה, דדילמה מתה? לממרה דמת אסור במחנה לוויה, הכוונה בעזרת נשים, או בשער ניקנור, שבין עזרת נשים לעזרה, שהם לא התקדשו בקדושת העזרה, אלא הם בקדושת, זאת אומרת, המקום של שער ניקנור ועזרת נשים, זה לא בקדושת העזרה עצמה, איפה שהיה מזבח, עזרת ישראל ועזרת הכהנים, ששם אסור באמת תומת מת, אלא עזרת נשים ושער ניקנור שיש לו קדושת עזרת נשים, זה כמו מחנה לוויה, ששם מותר, והתניא, תמי מת מותר להיכנס למחנה לוויה, ולא רק תמי מת אמרו, בלבד אמרו, לא רק מי שנגע במת או שהיה באוהל המת, אלא אפילו המת בעצמו שנאמר, ויקח משה, שהמחנה של משה רבינו היה נקרא מחנה לוויה, הוא לקח את עצמו את יוסף אמו, אמו הכוונה במחיצתו. אז רואים אם כן, איך הוא לקח את עצמו את יוסף, מה זה מותר להכניס את המת עצמו למחנה משה רבינו שזה מחנה לוויה? התשובה היא שכן. אז למה צריך להוציא אותה מהשאר ניקנור שהוא בקדושת מחנה לוויה? אמר הבאי, מה שאומרים שמה תתאמה העזרה זה לא בתומת מת, אלא שמה מרוב הפחד שהיא רואה באמת מה זה יראת שמיים, שבאמת היה בזמן שבית מקדש עמד על תילו, ראו בעיניים יראת שמיים, שמעו באוזניים יראת שמיים, העריכו יראת שמיים. יראת שמיים הייתה מוחשית, ופתאום תראה שבאמת המים משפיעים. שמה מרוב פחד תפרוס נידה, והיא אסורה במחנה לוויה. שואלת הגמרא, מה מפחד יכול להיות שהיא תפרוס נידה? תתאמה בתומת נידה? למימרא דביעתותא מרפיא, מרפא כדי שתראה דם. אומרת הגמרא, אם דכתיב ותתחלחל המלכה מאוד, ואמר רב, מה זה ותתחלחל? מלשון שנתמסמס חלל גופה ופרסה נידה. שואלת הגמרא, והענן תנן, אנחנו למדנו, חרדה מסלקת דמים, אם היא נתונה בפחד, אותה אישה, היא לא רואה אדם שמתאמה אותה. ענה הגמרא, יש הבדל איזה סוג של פחד. אם זה פחדה, דאגה מתמדת, שבן אדם הוא ככה, באיזשהו פחד מצמית כזה, זה צמית. היא פוחדת, למשל יש מצב מתוח, מצב שכולם פוחדים בו פחד ככה מתמיד, זה באמת צומת מלהוציא דם. אבל המשנה מדברת, במקרה, במשנה שלנו מדברת, בביעתותא, בפחד שבא פתאום, זה מרפיה. כאן, עד שהיא לא שתתה מהמים, הייתה בטוחה שהמים לא יזיקו לה. פתאום, כשהיא שותה את המים, פתאום היא מתחילה להרגיש שהמים, מה הם עושים? אז היא באמת חוטפת פחד בהפתעה, שזה באמת גורם לטומאת נידה. כל מה שהיא באמת נהנשת, זה במקרה שאין לה זכות, אבל אפילו אם היא במצב כל כך שהיא נכשלה, אבל אם יש לה זכות, הזכות הזאת הייתה תולה לה, באמת, שידחה ויסייע לה לדחות את הפורענות. עד כאן דף חף.